שלישי. אז ראינו פעם שעברה שהפילוסוף מסתכל על העולם ועל הקשר של האדם עם אלוקים ומנסה לראות מה השכל הישר והאמיתי, אני לא יודע מה ישר, מה השכל האנליטי יודע להסביר ולהגיד על היחס שבין אלוקים לבין העולם. אז הפילוסוף אמר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ולא יודע שום דבר מכל מה שקורה פה בעולם. הפילוסוף אמר שאלוקים לא ברא את העולם, העולם הוא קדמון. הפילוסוף אמר באמת רק אחוז מאוד מאוד קטן מהאוכלוסייה התמזל מזלם, והם יכולים לחשוב ולנסות לפענח את החידה שקיימת בלב של האדם. רק מישהו מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד כישרוני ומאוד מאוד רגוע ומאוד מאוד יודע להקשיב ולהבין, אז הוא יצליח להגיע לדבר שהוא קרא לזה השכל הפועל. אני רוצה להוסיף עוד דבר לרשימה, דבר אחרון, במה שמעניין אותנו כרגע, ואז לחזור על מה שראינו פעם שעברה, מה המכנה המשותף של כל הדברים שהפילוסוף אומר. הדבר האחרון, זה נמצא לקראת סוף פסקה א', וכאשר תגיע מחשבתך, אתם רואות איפה זה בערך? קצת לפני סוף א', קצת לפני ב'. יש, אני לא יודע, בספרים כמו שלי, של אבן שמואל, זה בעמוד א', בפסקה השנייה. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אמונה הוא מתכוון לתובנות העמוקות של הפילוסוף. אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוהה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור, באיזה לשון, באיזה מעשים. זאת אומרת, בן אדם, פילוסוף רציני, זה לא כל כך משנה מה צורת ההתנהלות שלו בחיים, איזה בדיוק מעשים הוא עושה, איך הוא מתפלל, איך הוא מתנהל מבחינה מעשית. ועכשיו תראו מה כתוב פה, ואם תרצה, בדל לך דת. אם בא לך, תבחר. תודה רבה. אם תרצה, בדל לך דת. מה הכוונה בדל לך דת? תבחר מה שבא לך. איזה דת שאתה רוצה. לשם העבודה והרצה והשיבוח, למען שתשיב אתה במידות הטובות, והנהגת בני ביתך ובני ארצך, אם מקובל אתה עליהם, או קח לך לדת אחת החוקות השכליות, שהונחו על ידי פילוסופים בחיבוריהם. בשים מגמתך וכוונתך, זיכוך נפשך. מה שטוב, יש פה לפחות בפילוסוף, לפחות במבט ראשון. כי הפילוסוף אומר פה, תכף אני אציג פה את העוקץ החוצה, אבל הוא אומר פה, בן אדם חייב להיות צמוד לאיזה דת. למה? כדי שתשפר ותשבח את ההתנהגות שלך במידות טובות, ההתנהגות שלך, ההתנהגות של הסביבה שלך, של הבית שלך, של העם שלך. זאת אומרת, רואים פה שהפילוסוף מאוד חשוב לו מוסר, מאוד חשוב לו איך אתה מתנהג, נכון? סך הכל נראה סימפטי, נחמד. שים מגמתך וכוונתך, זיכוך נפשך. זה נשמע טוב? מסכימים עם זה או לא מסכימים עם זה? מה אתם אומרות? נכון, אז זה נכון. אם אין אלוקים, אז למה צריך להיות טוב? שאלה טובה, אבל מה, זה רע להיות טוב? סך הכל יש פה, בוא נקרא לזה דרך ארץ שקדמה לאלוקים. נגיד שיש דבר כזה. איך? זה נכון. פרקטית, את שואלת שאלה טובה, אני לא יודע. אז לכן הוא אומר, תבחר לך איזה דת, קח לך איזה מערכת ערכית שמישהו המציא בעולם, אתה רוצה דת כזו, דת כזו, פילוסופי, לא משנה. איזה דת שאתה רוצה, העיקר, תזכך את נפשך. אל תהיה מושחת, אל תהיה אגואיסט, אל תחשוב רק על עצמך, על האינטרסים שלך, תהיה בן אדם. מה רע בזה? כבר רואים פה לפני, אני מתעכב על זה כי זה מאוד מאפיין את השיטה של הפילוסוף. הוא אומר דברים שנשמעים בשורה הראשונה מאוד מאוד הגיוניים, מאוד יפים, אפילו מאוד עמוקים. אבל כשחושבים על זה לעומק, יש פה משהו נורא מוזר במה שקראנו. כי מה קראנו? בדל לך דת, קח איזה דת שאתה רוצה. מה זאת אומרת איזה דת שאתה רוצה? אין אמת אחת שאתה מאמין בה. ולכן, בגלל שאתה מבין מה זה אלוקים כמו הנוצרי, אז לכן אתה גם מתנהג כמו נוצרי, או שאתה מחליט שאתה מוסלמי, אז תתנהג גם כמו מוסלמי. אבל פה רואים שהפילוסוף אומר, מה עזוב, שטויות. עזוב, זה לא רלוונטי. תיקח מה שאתה רוצה, משהו מלפני 2000 שנה, גם טוב, משהו מהפילוסופים, גם טוב. העיקר איזו מוסכמה חברתית, אולי בגלל מה שאת שואלת, שתעצב לך איזו צורת התנהגות, אי אפשר לחשוב על הכל. קח איזה כיוון, זרום איתו. למה הוא מתבטא בצורה כזאת? בדלך הדת. בדלך הדת, תבחר לך איזה גרוטה מאיזה מקום, לא משנה מה. העיקר שהמידות שלך יהיו מתוקנות. אבל למה הפילוסוף רוצה שהמידות יהיו מתוקנות? למה? מה הסיבה שבגללה הפילוסוף רוצה שבן אדם יהיו לו מידות מתוקנות? אני עוצר שנייה פה ואני שואל את עצמי. כל בן אדם ששם יד על הלב יודע להגיד, אני רוצה להיות טוב. אדם מחפש משמעות, אדם מחפש טוב. אדם רוצה להיות חלק מטוב. אם האדם לא טוב, אז קשה לו עם עצמו, אם הוא עשה משהו רע, אז הוא מתחרט. יש באדם איזה שאיפה, חיפוש לטוב. מאיפה החיפוש הזה מגיע? מאיפה זה מגיע? למה האדם רוצה להיות טוב? למה? זו שאלה מאוד מאוד קשה. כי הרבה פעמים כשמסתכלים על זה בצורה רחבה, רואים שהנטייה לחפש את הטוב זאת נטייה מאוד מאוד עמוקה שקיימת אצל האדם. אדם לפעמים בשביל ההורים שלו, אישה בשביל הבעל שלה, הבעל בשביל האישה, בשביל הילדים, מוכנים לחצות את העולם. לנסוע לקצה השני של העולם, להיכנס לחובות. מה לא בשביל לעשות טוב למישהו אחר שאתה אוהב? אז הנטייה הזאת לטוב היא לא נטייה קטנה בכלל. למה בן אדם רוצה לעשות טוב? למה? מאיפה זה יושב לך בלב? שאלה קשה מאוד. שאלה מאוד קשה עד כדי כך, שמה שאני מכיר לפחות בפילוסופיה, לא מכיר הרבה, אבל מה שאני קצת מכיר, אין שם תשובה יותר מדי טובה לזה. כי באמת, למה שתרצה להיות טוב? זה הגיוני להיות טוב. מה הגיוני? מה יוצא לך מזה? מה יוצא לך מזה? לא תמיד זה הגיוני. בן אדם שהוא טוב, הוא משקיע והוא מפסיד כסף, זמן, כוחות נפש בשביל הבן אדם שהוא רוצה להיטיב איתו. והטוב הזה זה לא איזה כמה אנשים מיוחדים כאלה בצד, יש להם נטייה לטוב. כל בן אדם כמעט שלא הוכיסה לעצמו את הטוב, כשקורה משהו או שסתם ככה ביום בהיר, יש בו נטייה לטוב. מאיפה הנטייה הזאת מגיעה? היא לא נטייה קטנה, נטייה עוצמתית מאוד. בוא נראה איך הפילוסוף לוקח את הנטייה הזאת לטוב ונראה איך הוא מסביר אותה. הרי הפילוסוף הוא צריך להסביר את זה בשכל. אז אומר הפילוסוף, תראו איך הוא מתייחס לטוב, אני קורא את זה שוב. בוא ננסה לראות איך הוא רואה את הדברים. כאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש, תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשתבח. באיזה דיבור, באיזה לשון, באיזה מעשים. לא משנה איך. אתה טוב. בכלל לא משנה. ואם תרצה, אם בא לך, אתה לא חייב. כבר מוזר. מה זאת אומרת אם בא לך? אתה לא רוצה להיות טוב? רק אם בא לך? מוזר. אבל ככה הוא אומר. אם תרצה בדל לך דת, בדל לך, תמציא לך, תגריל לך איזה דת מאיפשהו, לשם העבודה והרצה בשיבוח, ולמען התנהגותך אתה במידות הטובות והנהגת ביתך וארצך בהם, אם מקובל אתה עליהם, אני מדלג טיפה, ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך. מה המטרה? לזכך את הנפש. למה לזכך את הנפש? למה בן אדם רוצה לזכך את הנפש? כללו של דבר, אחרי השיגך, תראו, הוא מוציא פה, זה נשמע בקטנה, אבל יש פה שינוי גדול מאוד. אחרי השיחה, את הידיעה הכללית של הדברים לפי המיטתם, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל. ואז תגיע אל מבוקשך, שהוא ההידבקות ברוחני. משהו פה לא בסדר? הכל בסדר. בוא נסביר את זה רק בעברית. אומר הפילוסוף, המטרה היא להיות בן אדם שכלי, עמוק, נוקב, שמצליח להקשיב בצורה מאוד 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 עמוקה לחיים. איך עושים את זה? יש כמה מרכיבים, יש כמה תנאים לזה שתצליח להיות עמוק, קשוב לחיים שלך. במה זה תלוי? שכל כמובן. יש עוד תנאי. מה התנאי? אתה צריך להיות מוסרי. למה? כי אם לא תהיה מוסרי, לא תצליח לחשוב. לא תצליח לחשוב. למה? כי זה לא כתוב פה, זה כתוב באריסטו. למה? זה אותו אחד. למה? כי האדם הוא יצור שיש בתוכו המון המון כוחות ודחפים וגירויים של אגו, קנאה, תאווה. בן אדם שייתן לזרמים האלה להשתלט עליו, הוא לא יצליח להתרכז באמת, ביושר, בצדק. הוא לא יצליח לחשוב. כאילו יש לאדם בתוך הלב שלו זבובים כאלה, כשיש לך זבוב ליד האוזניים, והוא כל הזמן משגע אותך, אתה לא מצליח להתרכז. אז מה עושים? אתה צריך משהו לחסל את הזבוב. או תוציא אותו או תחסל אותו, מה שאתה רוצה. אם לא, אתה לא תצליח להתרכז. מה אפשר לעשות? זה כמו שיש לך פלאפון שכל שנייה אתה מקבל הודעה, אתה לא מצליח להתרכז. אתה לא מצליח. אז מה עושים? צריך להשתיק את הרעשי רקע. אותו דבר מבחינה מוסרית אומר פה הפילוסוף, למה אתה כל כך רוצה להיות, אם אתה רוצה מוסר? כי אם אתה לא תהיה מוסרי, אם אתה תתנהג בצורה לא ישרה, יהיו לך המון רעשי רקע. היצרים שלך ישתוללו, הקנאה שלך תשתולל, האגו שלך ישתולל. אתה לא תצליח לחשוב נקי. אז מה צריך? בדרך הדת, לא משנה, שתרגיע את הבלגן הנפשי, הפסיכולוגי, המוסרי שמשתולל אצלך. תרגיע אותו. וברגע שאתה תהיה רגוע, עכשיו אתה יכול לחשוב נקי. לחשוב בשקט. זאת המטרה של המוסר. זאת המטרה של היושר. זה נשמע זוי, אבל כשחושבים, אני לא יודע אם לזה גם ניכנס, זה מאוד מצוי היום. מאוד מאוד מצוי היום, שאתה משתמש בכלים מוסריים בשביל שיהיה שקט, בשביל שלא יהיה בלגן. זה טוב? זה לא טוב? זה נוראי, אני חושב. למה? כי בעצם הפילוסוף מסביר לנו בשכל, למה אתה רוצה להיות מוסרי? למה זה כל כך יושב לך על הלב? כי אתה רוצה בעצם להיות רגוע. אם לא תהיה רגוע, לא תוכל להקשיב. אז איך הנפש שלך בנויה? היא בנויה בצורה כזאת שהיא רוצה טוב. למה? כי אם לא תהיה טוב, אם לא תאזן את עצמך עם איזונים מוסריים, אז המצב שלך יהיה קשה מאוד, לא תצליח להקשיב לשכל. בעצם כתוב פה, בן אדם שהוא חזק, אריסטו אומר את זה מפורש, אדם שהוא חזק מאוד, וזבובים לא מוציאים אותו מהריכוז, תהיה מושחת, אין שום בעיה. שום בעיה. למה? כי אין שום דבר אמיתי בלהיות בן אדם טוב. להיות בן אדם ערכי, מוסרי, ישר, אציל נפש. אין משהו אמיתי בזה. זה סולם, זה כלי. שאיתו אתה מגיע לשקט תעשייתי מבחינת הרעשים הפנימיים שלך, ובן אדם שהוא קצת חלש, הוא חייב את הכלי הזה. אבל זה לא כלי אמיתי. מישהו באמת חזק, תהיה מושחת, מה הבעיה? מספרים סיפור, אני לא בטוח שהוא אמיתי, אבל זה סיפור שרץ בישיבות, שפעם אריסטו העביר שיעור באתיקה. אתיקה זה תורת המוסר. הסביר כמה בן אדם צריך להיות טוב, כמה זה חשוב, כמה זה אמיתי וכמה זה זה. בסוף השיעור, אני לא יודע לפרט מה זה, הוא הוציא משהו לאכול, משהו שכל מי שהיה שם נשאר עם פה פתוח. אריסטו בא ואומר, מה אתה כל כך מתפלא? הוא אומר לו, מה, עכשיו הסברת לנו שצריך להיות אצילי נפש, עדינים. אתה מוציא פה איזה ארנבת, מתחיל לאכול כשהיא חיה, מה נסגר איתך? עכשיו הסברת לנו שצריך להיות אציל נפש. איך, תראה איך אתה מתנהל, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, עוד פעם, לא יודע אם זה נכון, אבל ככה הגדה אומרת, אבל יש בזה מסר אמיתי. אריסטו אמר לו, תשמע, מורה למתמטיקה, הוא לא צריך להיות משולש, נכון? למה? מתמטיקה זה משהו שקשור לשם. אני זה, זה לא משהו אמיתי מבחינה מוסרית. אז אותו דבר, אתיקה זה צורת חשיבה. צורת חשיבה. מי שרוצה להיות רגוע, כדאי לו לדעת את הצורת חשיבה האתית של המוסר. אבל בן אדם חזק כמוני, אומר אריסטו, מה הבעיה שאני אעשה מה שאני רוצה? הרי אין בזה משהו אמיתי במוסר. אין בזה משהו אמיתי. זה לא שאם אתה באמת יותר חכם, אתה גם יותר צדיק. אין שום קשר. שכל זה משהו אנליטי, לא קשור למידות הטובות שלך, לא קשור להתנהלות שלך. זה כבר דבר נורא והיום. היהדות אומרת בדיוק הפוך. השער שלך להבין, זה אם יהיו לך מידות טובות. נכון, הרמב״ם הלכות דעות. הלכות דעות ברמב״ם. למדתם פעם הלכות דעות ברמב״ם? עוד לא. אז בעזרת השם שתלמדו הלכות דעות, בלי להסתכל מה כתוב בפנים, במה הוא מתעסק? בדעות. מה זה דעות? מה לחשוב, איך להבין. מי שיפתח הלכות דעות ברמב״ם, מי שתפתח, היא תראה שבכלל לא מתעסקים שם במה לחשוב. הלכות דעות זה הלכות מידות ברמב״ם. איך להתנהג, בעין טובה, ולתקן את המידות. אז זה ספר מידות. למה הרמב״ם קורא לזה הלכות דעות? כי הרמב״ם מנסה להגיד, אתה רוצה לחשוב ישר, בעין טובה, בלי אגו, בלי שהחיים שלך ישתוללו, אתה רוצה לחשוב בצורה אמיתית, בוא תתקן את המידות שלך. ביהדות, המידות וההבנה, היהדות והאמת, המוסר והאמת, זה שני דברים שקשורים מאוד אחד לשני. אם אתה מושחת, אתה לא תבין, ואתה לא תהיה קשור לקדוש ברוך הוא, בכלל לא. משל קטן לזה, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא עשה ברית מילה, הוא היה חולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. איפה אברהם אבינו יושב? בפתח האוהל. למה? אומרת התורה, הוא מחפש אורחים. אתה פצוע, יש לך מלא משרתים. שלח את כולם שחפשו אורחים, שכב במזגן בחדר, אתה חולה. הקדוש ברוך הוא בכוונה הוציא את השמש שתהיה חזקה מאוד באותו יום, ובכל זאת אברהם אבינו מחפש אורחים לבד, בעצמו. טוב, יש לו את הקטע של החסד, אנחנו מכירים. הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר את אברהם אבינו. ועוד פעם, תנסו לחשוב, לא יודע מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בא לבקר אותך, אבל תנסו לדמיין מה היה קורה אם מישהו מאוד 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 חשוב היה בא לבקר כל אחת ממכם, בתוך אוהל סגור, לא יודע, הרב הראשי, איזה מישהו שאתם מאוד מאוד מעריכים. מה הייתם עושים דבר ראשון? סוגרים את הדלת, סוגרים את הטריס, זה רגעים שכל רגע זה משמעותי לכל החיים אחר כך. אתה יושב עם איזה מישהו שאתה מעריץ, ומאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא. כל רגע שאתה יושב עם הקדוש ברוך הוא, זה נפקמינה לכל החיים שלך. אבל אברהם אבינו, מה הוא עושה, למרות שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, הוא עדיין יושב בפתח האוהל. ולא רק זה, הוא מסתכל, וסוף סוף, באמצע הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, מגיעים ערבים, שמלאים בעבודה זרה. אברהם אבינו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא נקרא את זה עכשיו בפסוקים, פסוקים מדהימים. אומר לקדוש ברוך הוא, יועיל נא אדוני, אני כבר קטנה, אני חוזר. מה נסגר איתך אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא פה, מה אתה מייבש אותו? א', ב', יש מי שיעזור להם. יש מי שיעזור להם. מה אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא הולך לטפל פה בכל החבר'ה הערבים האלה? רואים פה דבר מאוד מעניין. אצל אברהם אבינו, ככל שאתה יותר קשור לקדוש ברוך הוא, נטיית החסד שלך היא נהיית עוד יותר אינסופית. במקומות שאנחנו לא מסוגלים להבין. מה אתה עוזב את הקדוש ברוך הוא? אבל אצל אברהם אבינו זאת לא שאלה. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אם אתה קשור אליו, זה בא לידי ביטוי בטוב, ברצון של טוב, שהוא יותר גדול אפילו מזה שעוד כמה שניות תהיה עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מבינים כמה מה שכתוב פה זה מזעזע. טוב, אז זה נקודה אחרונה פה בפילוסוף, ואני רוצה עכשיו, אני רוצה עכשיו לנסות לנתח את כל, נשינו את זה פעם שעברה, אני רוצה משם טיפה להמשיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז יוצא בעצם שזכרוני אצל הפילוסוף. הפילוסוף לוקח כל מיני הרגשות פשוטות שקיימות אצל בן אדם. האדם מרגיש שהוא קשור לאלוקים, האדם מרגיש שיש לו חלום, האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האדם מרגיש שכולם שווים, לא רק המוצלחים שווים, האדם מרגיש שיש נטייה של טוב. בא הפילוסוף ובשכל מבריק, הכי מבריק שיש, אמרנו שהרמב״ם קורא לאריסטו פסגת השכל האנושי. הפילוסוף בא ומנתח לך את המציאות, ומה קורה בסוף? אחרי שהוא אומר את כל, באמת הוא משקיע את המקסימום שכל שאפשר להשקיע. אבל מה נוצר תכלס, שורה תחתונה? נוצר דבר מאוד מעניין, הזכירו את זה פעם שעברה, אני אנסה לתאר את זה קצת. מה נשאר שורה תחתונה? שורה תחתונה, רואים פה בפילוסוף, הוא אומר דברים, הרבי יהודה הלוי קורא לזה פה בתחילת ב', דבריך נכוחים, אתה גאון. אתה מבריק. זה מדהים מה שאתה אומר. אין לי מה להגיד. הפה שלי מתמלא במים כשאני שומע מה שיש לך להגיד. אני יכול לחלוק עליך, משהו פה לא הגיוני. הכל הגיוני פיקס. פיקס. אבל מי שטיפה מנסה להיות קשוב, לא לשכל, לעצמו, הוא מרגיש משהו פה מריח עקום. משהו פה מנותק. משהו פה מאוד הגיוני, אבל נמצא איפשהו לא איתנו. כי אתה יכול להסביר לי עד מחר שזה מאוד הגיוני שאין היגיון להיות מוסרי, וזה מאוד הגיוני להיות מוסרי כדי שתוכל לחשוב בשקט, זה מאוד הגיוני. אבל כשאני מקשיב ללב שלי, הלב שלי אומר, יש פה משהו הרבה יותר גדול. הרבה יותר אמיתי. אבל מה אני אגיד לך? אין לי מה להגיד לך. אתה צודק בשכל, אתה שכל טהור, אין לי מילה אחת להגיד לך. ואתה גם מרשים, ואתה גם נוצץ, ואתה גם חבל על הזמן, ובאמת אין לי מה להגיד, נתקעים לי המילים, אין לי מה להגיד לך. אבל עמוק עמוק בלב אני מזהה שאתה לקחת את החיים בצורה מאוד 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 מבריקה, חתכת אותם, והכנסת אותם לתוך קוביות שהן מאוד מאוד רציונליות, הן מאוד מאוד הגיוניות, אבל כשאני מקשיב טוב טוב לעצמי, אין לי מה להגיד לך. אין לי שום טענה כנגד, הדברים שלך פיקס. אבל הרגת אותי. חתכת אותי. כי אני בלב מרגיש נטייה לטוב, באמת. ואתה לקחת את זה ואתה אומר לי, תשמע, אתה חי בסרט, אין דבר כזה. זה סתם תחושות. זה סתם משהו עלוב, פרימיטיבי, ככה חשבו פעם. אין שום סיבה בעולם שתחשוב את הצורת חיים הפרימיטיבית הזאת, שיש ערך להיות טוב. מה פתאום שיש ערך להיות טוב? הכל נרטיב. הכל סתם, הכל זה רק מה שאתה חווה כרגע, היום אתה חושב בחווה ככה, מחר אתה יכול לחוות הפוך, יש כאלה שחושבים ככה, יש כאלה שחושבים בדיוק הפוך. אין אמת, אומר הפילוסוף של היום, ואין אין זהות, ואין תורה, ואין אלוקים, ואין ארץ, ואין זהות, ואין איש, ואין אישה, אין כלום, אין. זה מה שהשכל, האנליטי, החכם, הנאור, המתקדם, באמת אנשים חכמים מדהימים, מוכיחים לך שחור על גבי לבן, קרוב ל-50% מהאנשים מתגרשים. א', המון זוגות גם שנשואים, בארץ, כן? המון זוגות גם נשואים, הם בכלל לא מאושרים. מסקנה, ואני אוכיח לך את זה שחור על גבי לבן, המודלים, אני מצטט, המודלים הפרימיטיביים, הישנים של המשפחה, זה דבר פסה. זה לא הגיוני, אתה רוצה, תחיה ככה, אבל אתה פרימיטיבי. איזה בן אדם קטן ועלוב ולא מתקדם אתה, שזה מה שאתה חושב. אתה באמת חושב שארץ ישראל יותר חשוב מחיים של בן אדם? אתה בן אדם עזוי. אתה בן אדם פרימיטיבי מפעם, שמאמין בכל מיני כוחות מגיים שהמציאו פעם, אתה פשוט עלוב. אתה רוצה תחשוב ככה, אבל אתה לא בא... אתה לא רציני, נו, תחשוב, אתה רוצה לחשוב כמו שחשבו פעם בצורה פרימיטיבית, תעשה מה שבא לך, אבל אם אתה בן אדם נאור, אז ברור ש... נטיות הפוכות זה הכי הגיוני, ולמסמס את הלאומיות שלנו זה הכי הגיוני, וכל מי שקצת דתי, אז זה הדתה, זה לא נורמלי, ואם מוטי שטיינמץ רוצה לשיר בכיכר המדינה בהופעה נפרדת, מה אתה משוגע? בכיכר של המדינה אתה תשתלט עם הדתיות הפרימיטיבית שלך על אנשים ותבזה את כל אנשים שישמעו שיש שם הפרדה? זה לא הגיוני? מה נגיד לו? עוד המון המון דוגמאות. מה נגיד לו? מה נגיד לו? להתפלל אסור. אבל להפגין אלפי אנשים עם מסכות בלי הסכות, בלי קפסולות, בלי כלום, זה ברור, זה חופש הביטוי. מה השאלה? אם מישהו יעיז להגיד שאסור להפגין היום, אז יגידו לו, תשמע, אתה, באושיות הדמוקרטיה אתה פוגע, אבל זה נגד הקורונה. לא כל דבר צריך להסביר. ויש שכל מעל השכל, זה בית המשפט העליון, הם יודעים מה האמת, ובאמת אנשים מאוד מאוד חכמים. לא קל להגיד שהם מדברים שטויות. הם לא מדברים שטויות, הם באמת רוצים לשמור על הדמוקרטיה, הם באמת חושבים שקומץ של אנשים מזויים, דתיים, מתנחלים, יכולים להחריב את המדינה, ולכן אסור לתת להם להרים את הראש, ואסור לתת להם לעשות מה שהם רוצים. זה ברור היום שכל בן אדם שירצה לעשות הפגנה נגד ביבי, הוא יקבל אישור. אם הוא ירצה לעשות הפגנה בעד קריית ארבע, בימים של קורונה, גם לא בימים של קורונה, הוא לא יקבל כל כך מהר אישור. אנחנו זוכרים את ההתנתקות, לא יודע אם אתם זוכרות, אבל כל מי שרצה להפגין בהתנתקות נגד, הוא פורע חוק. למה זה ככה? זה לא אנשים רעים. לא אנשים רעים, לא אנשים מושחתים, אנשים טובים. בלב זה אנשים טובים. אבל זה אנשים שבעצם לוקחים את החיים ומנסים להבין אותם לפי השכל, והם עושים את זה בכישרון רב מאוד. אבל מה לעשות? הם לוקחים את כל מה שאנחנו חווים וכל מה שאנחנו מרגישים ואומרים לך, תשמע, הרגשות זה דבר מאוד יפה, יש בעולם שכל. והשכל הוא יקבע מה קיים, מה מתקדם, מה נאור, מה מתקבל על הדעת, ומה שלא, אז הוא פסה, הוא פרימיטיבי, עובר מהעולם, לא רלוונטי. ומאוד קשה להתמודד איתם. למה? כי אם אתה עכשיו מנסה להתווכח, הם אנשים מאוד מאוד חכמים, ומאוד מאוד מנסים להגיד דברי טעם, הם לא מושחתים, הם לא בכוונה דווקא רוצים להרוס את ה... הם כן, אבל הם עושים את זה בגלל שהם באמת רוצים לשמור על המדינה, על הדמוקרטיה. לפי דעתם, דת זה דבר שאם היא תתפשט פה במדינה, נכון? בצלאל סמוטריץ' בטעות אמר מדינת הלכה, מה עשו לו? כמעט הרגו אותו. לא יודע אם אתם זוכרות, לא מזמן. כמעט הרגו אותו. אתה רוצה להפוך פה את המדינה לאיראן? אישה שתלך בלי כיסוי ראש, יתלו אותה? מי שלא ישמור שבת, יסכלו אותו? זה מה שאתה רוצה? זה הציורים שיש להם בראש, ולכן הם שומרים על המדינה שחס ושלום הדתיים לא ירימו את הראש, כי זה לא הגיוני שדתיות בעולם נאור, פוסט-מודרני, לא יכול להיות שזה מה שינהל את העולם. לא יכול להיות. אז הם שומרי החוק, שומרי הדמוקרטיה, שומרי, שומרי, שומרי. מה אתה יכול להגיד להם? דבריך נכוחים. מה אתה יכול להגיד להם? הם לא אנשים פריירים, הם עובדים בצורה מדעית, הם בודקים את הדברים, רובם לא שקרנים, הם עובדים בצורה אמיתית, הם אנשי אמת, הם לא אנשים מושחתים, ככה לפחות אני מסתכל עליהם. אבל הם שוחטים לנו את החיים. לא בכוונה, אבל זה מה שיוצא. הם שוחטים את המוסר, את היושר, את הזהות הכי פשוטה. כל מי ששומע אותם, הפה שלו מתמלא במים, מה אני אגיד להם? אבל בלב עמוק עמוק עמוק, אתה אומר, זה לא יכול להיות שמה שהם אומרים זה אמיתי, זה לא יכול להיות. זה לא, אי אפשר להסכים לזה שבן אדם לא רוצה שיהיו לו ילדים. אם אתה מתחתן איתו, או את מתחתנת איתה, אז לא יהיו לכם ילדים. זה, בן אדם בלב מקבל את זה שלא יהיו לו ילדים? זה נתפס בלב, בלב הפשוט.
עזוב סברות, עזוב אם זה מוסרי, זה לא מוסרי, מפה, משם. בפשטות הכי פשוטה. איש לא רוצה להתחתן עם אישה ושתהיה לו משפחה נורמלית עם ילדים? בפשטות הכי פשוטה, בלי סברות, בלי עומק, בלי כלום. פשטות. בן אדם לא רוצה להיות ישר? פשטות. אנחנו לא עם בפשטות. לא בעומק. בעומק הוא שוחט את זה לחלוטין, לא נשאר מזה כלום, והוא צודק. תכף נראה למה. המון המון דברים בלב, הנה המלך פה, יש לו חלום. החלום אומר, יש מעשה רצוי, יש קרבת אלוקים, יש דבר כזה. זה מה שהלב אומר. זה לא לב שבא לו איזה גלידה, לב שסתם מתעצבן. לב עמוק, ישר, שקולט באינטואיציה, יש אמת. יש דבר כזה. הלב קולט את זה. בא הפילוסוף ואומר, זה לא הגיוני. ואם זה לא הגיוני, מה שלא הגיוני? זה אריסטו המציא, תכף נדבר למה. מה שלא נכנס לחושים. זאת אומרת, לעיניים, לטעם, לריח, לשמיעה, ואי אפשר לשקול אותו, והוא לא הגיוני, הוא לא קיים. זה מה שהשכל יודע לעשות. זה השכל של אריסטו יודע לעשות. אם זה מה שהשכל יודע לעשות, אז כל דבר שהוא ייקח, מה שלא נכנס לשכל, הוא פשוט חותך אותו, הוא לוקח מבחנה קטנה ומכניס לתוכה משהו ענק. מה שנכנס, זהו. את זה השכל יודע לתאר, לחתוך, לסדר, להגדיר. אבל מה אפשר לעשות? דרך אגב, עוד איזה משהו. כמה שהשכל חכם, אנחנו רואים שבבחן התוצאה, הוא קיבל, לא ציון יותר מדי גבוה. איך אני יודע? כי כמה תפיסות עולם היו עד היום? המון. נכון? כל 50 שנה יש פאודליזם, ואחר כך יש קומוניזם, ואחר כך יש מודרנה, ואחר כך יש פוסט מודרנה, ואחר כך מה יהיה אחר כך. כל כמה שנים העסק מתחלף. אם הוא כל כך חכם, הפילוסוף, למה כל הזמן זה משתנה? כל ברווז מתחיל, או איזה זברה מתחילה, הם כבר 1,000 שנה, 2,000 שנה, יודעים איך לחיות. הם חיים בשבטים בצורה מסוימת, החזק הוא המלך והחלש הוא זה שתוכן עבודה. ככה זה עובד, הם יודעים איך לחיות, הם לא משנים צורת חיים, צורת התנהלות. אולי יש איזו אבולוציה בטווח של 2,000 שנים. אבל בשנים שה-500,000 שנה האחרונות, החוקרים לא רואים שמשהו זז בזנב של החתול, ולא רואים שמשהו זז בקרניים של הקרנף. הם כל הזמן אותו דבר יציב. למה? כי קרנף יודע להיות קרנף, אז למה לשנות? למה לשנות? האדם זה היצור היחיד בעולם שהוא כל הזמן הכי חכם, אבל הוא כל הזמן לא רגוע. הוא כל הזמן מחליף. אם הקומוניזם זה כזה מצוין, אז למה להחליף? ומחליפים. אם המודרנה זה כל כך מדהים, אז למה להחליף? כנראה שכמה שהשכל הוא מבריק ועמוק, באמת מבריק ועמוק, אין מה להגיד. זה הכי חכם שאפשר לחשוב. הוא נוסע בין כניסה. למה? כי הוא מנסה להבין דבר שאי אפשר להבין אותו. כמה שאתה גאון ואתה תמציא מודרנה, זה יחזיק 50 שנה, אבל מתי שהוא הלב של האדם ירגיש מודרנה זה חונק, זה קטן. החיים זה דבר יותר גדול ממה שהסברנו לפני 50 שנה במודרנה. באמת מודרנה ביחס למה שהיה לפני, זה מדהים. אבל כמה שאתה גאון, החיים זה דבר הרבה יותר עמוק ממה שהשכל האנליטי של אריסטו יודע לתפוס. זה דבר מזעזע מה שאנחנו בעצם אומרים. כי השכל נראה כל כך מבריק וכל כך עמוק וכל כך משכנע. אבל הוא כל הזמן טועה. והוא כל הזמן נהיה לא רלוונטי בטווח של זמן. בטווח הרגע קשה לך להתמודד איתו. אתה שומע את כל הפוסט מודרניים שמסבירים מה שמסבירים, מה אתה יכול להגיד להם? כל כך צודקים, זה, 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 זה הגיוני, הרבה דברים שהם אומרים. אבל בטווח של 50 שנה זה לא מחזיק מים. לא מחזיק. למה לא מחזיק? כי החיים צועקים, זה קטן, זה עלוב. פעם זה היה מדעי, היום זה פסבדו מדעי, גמרנו, עבר מעולם, אין דבר כזה. זה פרימיטיבי לחשוב היום מודרנה ולא פוסט מודרנה. למה? כי העולם התקדם. במילים אחרות, אנחנו חיים חיים שהם הרבה יותר עמוקים ממה שהשכל הקר, הגאוני, מסוגל לתפוס. אנחנו חיים חיים הרבה יותר עמוקים ממה שהשכל מסוגל להבין. וממילא מי שינסה לקחת את החיים ולהכניס אותם ל-MRI כזה של שכל, שיפרק את החיים לחתיכות קטנות וכל דבר לחשוב, מה שיקרה לו הוא יישאר מנותק. למה מנותק? מאוד הגיוני, אבל זה לא מתיישב על הלב של האדם שטיפה קשוב לעצמו. וזה לא יתיישב על הלב של התרבות בטווח של 50 שנה. לא יחזיק. למה לא יחזיק? כי החיים יותר גדולים ממה שהשכל מסוגל לתפוס. משל, למה הדבר דומה? זה משל קצת מבלבל, אבל אני חושב שהוא מאוד מחדד את הדברים. נביא לזה אולי עוד כמה דוגמאות. מספרים שהיה פעם חוקר דגים שחקר דגים באיזה ים. רצה לבדוק איזה דגים נמצאים בים הזה. איזה גודל, איזה משקל. הוא עושה את המבחן שלו, בודק, 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 ומגלה ממצאים מאוד מאוד מעניינים. כל הדגים הם גדולים מ-10 סנטימטר. אין דגים קטנים פה בים הזה. אין. רק דגים גדולים. טוב, למה? אז הוא התחיל לחפש תיאוריות והסביר, יש פה הסביעה מסוימת, ויש פה דגים טורפיים, ויש פה סכנאים, ויש פה לא יודע מה, המציא שם תיאוריה שלמה, מדופלמת, מוסברת, הכל מעולה. ביום מן הימים הוא מביא את אחד החברים שלו לאגם הזה, ומראה לו, תסתכל, אני פה גיליתי, קיבלתי על זה דוקטורט, שבאגם הזה יש פה רק דגים של 10 סנטימטר. אותו חבר אומר לו, הוא לא היה כזה אינטליגנט, אומר לו, בואנה, באמת, איך אתה יודע? אומר, מה? הבאתי רשת, דגתי את כל הדגים שיש פה, זה מה יש. תביא שנייה את הרשת, הוא מביא את הרשת, והוא רואה שברשת יש חורים של 10 סנטימטר. אז ברור שזה הדגים שאתה תמצא, כל הדגים הקטנים ברחו לך מהרשת, כי יש שם חורים, ואתה כתבת פה תיאוריה אדירה, למה ואיך, אבל אתה לא מחובר בכלל למה שקורה פה, כי אין לך חיישנים שיכולים לראות מה באמת קורה פה בפנים. אתה חי באיזה עולם דמיוני, אני חוזר לפילוסוף, שכל המציאות יצרה איזה חוזה איתך, שהכל חייב לעבור דרך השכל שלך, ומה שלא, לא קיים. מי בדיוק חתם את החוזה הזה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. החיים זה לא משהו שאמור לתפקד ולעבור מסך בשכל. מי אמר שזה צריך לעבור מסך בשכל? מי אמר? הפילוסוף החליט, למה החליט, עוד שנייה נדבר, אבל הפילוסוף החליט הכל דרך השכל. בסדר. אז יש לך חורים, השכל, יש דברים שהוא לא קולט, יש דגים שעוברים לך מתחת לרדאר. יש רבדים של חיים שאתה בכלל לא רואה שהם קיימים. ניתן לזה דוגמה. יש אחד שקראו לו זנון. שמעתם על זנון? פילוסוף עתיק, הרמב״ם מביא אותו במורה נבוכים. יש לו כמה יציאות טובות, מעניינות כאלה. הוא ניסה להראות שהשכל, יש בו בעיות, לא, בשכל עצמו יש בעיות לוגיות. ניתן דוגמה. אם עושים תחרות בין ארנב לצב, שמעתם על זה פעם? מי משיג? אז זנון אומר, תשמע, אותי לא מעניין מה קורה בחוץ, אני נכנס למעבדה. בואו נראה מי משיג. אומר זנון, כדי שהארנב יעקוף את הצב, הוא צריך להגיע לצב, נכון? עד כאן מסכימות? יפה. עוברות 3 שניות, הארנב הגיע עד הצב. בשלוש שניות האלה מה קרה? הצב התקדם 10. אז בינתיים הארנב לא הגיע לצב, נכון? בעוד, לא יודע, שנייה, הארנב עכשיו מגיע לצב. אבל מה קורה לצב בינתיים? התקדם עוד קצת. אז אומר זנון, השכל אומר שכדי להשיג את הצב, אתה דבר שאני צריך להגיע אליו, נכון? אבל אם אתה חושב על זה בשכל, ולא משנה עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שהוא צודק, הארנב בחיים לא יגיע לאישור קו עם הצב. ככה טוען זנון. וואלה, צודק. אבל זנון, בוא תצא שנייה מהמבחנות שלך, בוא תסכה, תשים פה שנייה צו וארנב, עקף אותו בשנייה, נו, מה אתה מדבר? אבל את זנון, זנון ניסה להראות, יש דברים שהשכל באמת לא מסוגל לתפוס. הוא לא יכול להבין שיש דבר כזה. והשכל טועה. טעות חמורה ביותר. הוא חשב שזה נכון, גילה שזה לא נכון. לימדו אתכם בתיכון, מי שלמדה, ששתי קווים מקבילים לעולם לא נפגשים. נכון? זה נכון? צר לי לאכזב, עבדו עליכם. במשולש יש רק כמה מעלות, הרבה שנים עברתי מאז, אבל 180 אני קצת זוכר. זה נכון? ככה כתוב מפורש, ולא יודע מי לימד אותי, לא זוכר, בספרים של הבגרות, נכון? אבל זה, אין דבר כזה. למה? כי פתאום שאתה מתחיל להכיר את החיים, אתה רואה שכל מה שלימדו אותך בתיכון זה הנדסת המישור. יש דבר כזה מישור? הרי כל דבר בעולם הוא תלת מימד, כי אם חסר לו מימד אז הוא לא קיים. אין דבר כזה הנדסת המישור. הכל זה מרחב. במרחב אין 180 מעלות. גם שני קרניים של לייזר שנשים אותם מקבילים בכדור הארץ, אנחנו נראה שהם לאט לאט מתעגלים. איך הם מתעגלים? שאלה מאוד מאוד קשה. בכדורסל שתי קווים מקבילים, הם לאט לאט בהמשך, יכול להיות שהם פתאום תופסים זווית וחותכים אחד את השני. איך זה קורה? כי אין דבר כזה הנדסת המישור. אז עבדו עליכם, לא יודע, 12 שנה, שאתם צריכים ללמוד הנדסת המישור. למה עושים את זה? זה לצורך דיון. אם לא תבין הנדסת המישור, גם לא תבין הנדסת המרחב. אבל אין דבר כזה הנדסת המישור, זה עבודה בעיניים. השכל חושב. עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, זה לא עבדו עליכם, היו אנשים שהוכיחו הוכחות גדולות ועצומות שבמישור יש 180 מעלות, ובמישור הקווים לא נפגשים. ועוד כמה דברים, לא יודע, אם נתאמץ נמצא עוד כמה, הם הוכיחו את זה בשכל, אבל אין דבר כזה. זה אשליה. כלומר, אנחנו חיים בתוך עולם שהחוויה אומרת, השכל צודק חבל על הזמן. יש לו הוכחות. אבל החוכמה הגדולה זה לא ליפול לתוך הידיים של השכל, אלא לדעת שכל מה שהשכל מאוד אנליטי ומאוד חזק, שכל שכל, אבל כל עוד שאין לו ענווה, ועכשיו אני עובר לחוליה שלישית, כל עוד שאין לשכל ענווה לחיים, אז לא רק שהוא לא עוזר, הוא הורג את העומק של החיים. הוא הורג את הטעם של החיים. הוא הורג את האמת. נסביר מה הכוונה. אדם שמרגיש, כל בן אדם נורמלי, מרגיש שהוא רוצה להתחתן. איש רוצה להתחתן, אישה רוצה להתחתן. למה? יבוא הפילוסוף ויגיד, בוא באמת נחשוב, זה הגיוני? לא, זה לא הגיוני, אז זה שטויות. זה המצאה של אנשים פרימיטיביים וכולי. זה שכל שלוקח משהו עמוק שקיים בחיים, במקום לעמוד בענווה. מול הנטיית חיים הזאת של בן אדם שרוצה להתחתן, בן אדם שרוצה להיות דתי, בן אדם שאוהב את המדינה שלו, את העם שלו, יבוא השכל ויגיד, שמע, זה לא הגיוני, אין דבר כזה. זה שכל שלא מבין שהתפקיד שלו זה לא להחליט מה יש, ומה אין. אם אתה מחליט מה יש ומה אין, זה שכל חולני. עוד מעט נראה לאיפה זה יכול להגיע. זאת מחלה. למה זה מחלה? כי זה בעצם דבר שלוקח את החיים ומפרק את החיים מהעוצמה הכי גדולה שלהם, מהיושר הטבעי שלהם, מהחיבור שלי לעצמי. זה שכל שפשוט יהיה מנותק. זה שכל מאוד מאוד חכם, לא רלוונטי לחיים. הוא פשוט רוצח את החיים. אבל, אז מה, אז לא צריך שכל? לא אמרתי חס ושלום. כוזרי עוד כמה פסקאות שלא נראה אותם עכשיו. יגיד שאסור שחס ושלום התורה תסתור את השכל. אנחנו לא מסלצלים בשכל, חס ושלום. התפקיד של השכל זה לא להחליט מה יש ומה אין. התפקיד של השכל זה לעמוד בענווה מול החיים ולנסות לראות יש נטייה של בן אדם להתחתן. אל תיתן לזה ציון. אל תחליט אם יש או אין. בוא תנסה להבין למה הוא רוצה להתחתן. אתה לא מבין? תגיד לא מבין. בוא תשבור את הראש, תנסה ללמוד על זה, תנסה לחפש מקורות על זה, תמסור את הנפש על זה, כי החיים שלך צועקים, יש מעשה רצוי, יש אלוקים, יש עם, יש מדינה, יש ערכים, יש זהות, יש חופש, יש בחירה חופשית, יש. השכל אומר שאין, אז זה שכל שהתבלבל, זה שכל שיצא מפרופורציה, במקום לעזור לאמונה לגדול, הוא בעצם שכל שלוקח את האמונה ושוחט אותה. כי אמונה זה דבר כל כך עמוק, שהשכל, כמה שהשכל חריף, הוא לא מצליח להבין מה מסתתר בעומקים הפנימיים שקיימים בתוך הלב שלנו. אז מה התפקיד של השכל? יש לו תפקיד אדיר לשכל. השכל אמור לקחת את האינסטינקטים הפרימיטיביים שלנו. כן, זה פרימיטיבי שבן אדם סתם רוצה להתחתן. זאת נטייה לא מפותחת. אם בן אדם סתם רוצה להתחתן וסתם רוצה זה, אז באמת זה יכול להיות לא פשוט. זה לא סתם שאנשים, באמת כמו שהפילוסוף אומר, שזה לא כל כך פשוט היום להתחתן. באמת לא פשוט, אבל למה זה לא פשוט? הפילוסוף אומר, היה לי פעם במילואים מישהו שככה טען, מוכח, זה בשפה של ישיבה, זה ברור שמוסד הנישואים כשל. למה? תסתכל כמה אחוזי גירושים יש. זה מוכח. אבל בסדר, מוכח מוכח, אבל בן אדם רוצה להתחתן. למה? אם הוא רוצה להתחתן וזה לא הולך לו, אז למה? אם אתה תשב בענווה מול הצעקה הפנימית של החיים, אז הצעקה הפנימית של החיים, שהיא עכשיו ככה מאוד מאוד התחלתית, מאוד מאוד לא מפותחת, מאוד לא מבינה גם את עצמה. בן אדם מאמין, למה הוא מאמין? מה זה אומר שהוא מאמין? כמה הוא צריך להשקיע בזה שהוא מאמין? איך מפתחים את האמונה? איך מגבירים את הקשר שלנו לדברים? לארץ ישראל, לקדוש ברוך הוא, לאמונה, ליהדות, לכל. שאלות אדירות. התפקיד של השכל זה להקשיב לנטייה ההתחלתית הזאת, שהיא יודעת טוב מאוד על מה היא מדברת. היא אמנם פרימיטיבית, היא אמנם לא מצטלמת טוב, היא לא יודעת להסביר את עצמה, היא לא מפותחת, אבל האמת נמצאת אצלה. האמת נמצאת בכיס שלה. היא יודעת, עם רוב העולם, אין לנו זמן לקרוא בפנים, עם רוב, הכוזרי פה קורא לזה כמו בתורת המשחקים. חוכמת ההמון, אם ההמון רוצה להתחתן, אז ההמון זיהה פה משהו אמיתי. עכשיו אני לא אומר, לפעמים גם ההמון מתבלבל. גם. אבל לפעמים ההמון לא מתבלבל. אם אלפי שנים כולם רצו להתחתן, אז זה לא אוסף של אנשים פרימיטיביים. אם אלפי שנים אנשים האמינו, אז הם לא אוסף של אנשים חסרי שכל. יש משהו בנטייה הפנימית הזאת שקיימת בלב של כל אחד, ועכשיו השאלה הגדולה, איך השכל מבין את התפקיד שלו? אם הוא בא לתת ציון, מה נראה לו, מה לא נראה לו, הוא פשוט מחסל את החיים. מחסל אותם. שובר להם את כל הערכים, אפילו את המוסר, הוא הופך למשהו אינטרסנטי שאני משתמש בו. אף בן אדם בלב שלו לא מרגיש שמוסר זה משהו אגואיסטי. כל אחד מרגיש שזה משהו מוסר. אבל כשאתה חושב על זה בשכל, אני אומר לכם בפילוסופיה, אין הסבר. לא יודעים להסביר את זה. אז מה התפקיד של השכל? השכל, התפקיד שלו זה לעמוד בענווה מול כל הדברים העמוקים האלה שהם קטנים. הם לא מפותחים. בשביל זה יש שכל. בוא שכל, עם כל הכבוד לך, ותקשיב, תיפתח בענווה לנטיות נפש האלה, לצמאונות האדירים האלה, הקטנים, שקיימים כל אחד בתוך עצמו, לטוב, ליושר, לאמת, לחיפוש, למשמעות, לכל הדברים הכי עמוקים שקיימים בתוך הלב, בוא תקשיב לזה, אתה לא מבין, שבור את הראש, למה יש לך שכל? תתחיל להיפתח, בוא תנסה להבין, ותנסה לראות אם אנשים רוצים להתחתן, כנראה שיש פה כוחות, שהשכל הקטן שלך לא מבין אותם, אבל יש פה כוחות הרבה יותר עמוקים ממה שאתה מדמיין, שקיימים בתוך הלב של העולם. וכל בן אדם הכי פשוט חי כוחות מאוד מאוד עמוקים, כי הוא רוצה טוב, הוא רוצה להאמין, הוא רוצה להתחתן. אז למה? אז בוא תשבור את הראש, לא יכול, תחליף מקצוע. אבל זה התפקיד שלך, שכל. הערה קטנה, במדעי הטבע, השכל יודע את זה מצוין. למה? כי כל בן אדם שירצה להגיד סברה במדעי הטבע, יגידו לו, תשמע רבנו, אתה אומר דברים מאוד יפים, תביא ניסוי. לא אחד, מלא. גם אם מישהו היום ימציא איזה חיסון לקורונה, בלי שהוא יוכיח את זה על אלפי חיות ועל אלפי אנשים, שזה עובד, ואין לזה תופעות לוואי, ואין לזה ואין לזה ואין לזה, אף אחד לא יקשיב לו בכלל. אתה יכול להגיד שיש לך פתרון, חזק וברוך, בהצלחה להתראות. אין לך הוכחות, אף אחד לא מסתכל עליך. אז במדעי הטבע הדברים מאוד ברורים. אתה לא יכול להמציא תיאוריות, אתה לא יכול להגיד מה נראה לך, אתה לא יכול להגיד כלום. ודרך אגב, מי שיסתכל על תורת היחסות של איינשטיין, או על כל מיני חוקי קוונטים, זה חוקים מאוד מאוד עמוקים, קשה בשכל נורמלי רגיל לתפוס אותם. זה לא הגיוני שכשאתה נוסע מאוד 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 מהר, הזמן הולך אחורה. זה מדע בדיוני. אבל איינשטיין הוכיח את זה. הוא הראה שככה העולם עובד. מה אפשר לעשות? לא הגיוני, לא הגיוני, אבל זה החיים. וזה לא הגיוני שהמוצק הזה פה הוא מוצק, אבל הוכיחו שיש קרני אולטרסאונד שעוברים בין החלקיקים ומצליחים לעבור. אז זה לא הגיוני, לא הגיוני, אבל הוכיחו. במדעי הטבע הכל תקין. השכל יודע את המקום שלו. במדעי הרוח, בתפיסות עולם, ביחס לעם, אדם, נפש, פסיכולוגיה, כל מה שאין הוכחות, אי אפשר להוכיח. איך אתה יכול להוכיח אם הסכם אוסלו הוא טוב או לא טוב? איך אתה יכול להוכיח אם ההסכם עם האמירויות זה טוב או לא טוב? איך אתה יכול להוכיח את זה? יש לך איזה ניסוי? אין ניסוי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. וככל שאתה יותר חכם, אתה יכול להגיד דברים יותר יצירתיים, יותר הגיוניים. אתה רלוונטי או לא? מי אמר בך שזה רלוונטי? אולי אתה סתם ממציא פה איזו המצאה מהשכל הקטן שלך. אתה בכלל לא מקשיב למה קורה בפנים, עמוק, מאחורי הקלעים, ואתה ממציא פה איזו תזה. מי יכול בכלל לבדוק אם אתה צודק או לא? ימים יגידו וימים אמרו שכל התזות שאנשים המציאו חלפו מהעולם. למה? כי בלי ענווה להקשיב לחיים, זה פשוט לא עובד. לא עובד. אז אם אני מסכם, ברוך השם, את עיקרי הדברים, אז יוצא פה בעצם שרב יהודה, אני מסכם אבל בצורה רחבה יותר. רב יהודה הלוי בעצם אומר, כל בן אדם שמתחיל להאמין, מתחיל לנסות להבין את האמונה שלו, אז הוא לוקח את הנטייה של האמונה שלו ומתחיל לנסות להבין אותה עם השכל. מה אני מבין, מה אני לא מבין, מה נראה לי, מה לא נראה לי. זה האינסטינקט הראשוני שקיים אצל כל בן אדם שמנסה להתחיל לבנות מושגים של אמונה. נכון? כל בן אדם, דבר ראשון, בוא נראה אם נכנס לראש או לא, מתיישב על השכל, לא מתיישב על השכל. אומר רבי יהודה הלוי, לפני שאתה מתחיל ללכת לשם, עצור. השכל, יש לו תפקיד אדיר להקשיב לנטיית האמונה שקיימת אצל האדם. להקשיב ולנסות להבין את מה שקיים בנטייה הזאת. אם אתה פספסת את זה, ואתה לוקח את השכל ומשתמש בו כמו פילוסוף, אתה נותן ציון מה הגיוני, מה לא הגיוני. מה עובר מסך, מה לא עובר מסך. מה אתה יכול להסביר לחבר'ה בסניף, מה לא. מה אתה תסביר לחבר'ה בבית, מה תסביר לכל החברים, זה עובר מסך, לא עובר מסך. אם אתה עובד ככה, שחטת את הנטייה של האמונה שלך. אתה לא תפתח אותה, היא לא תגדל אצלך. למה היא לא תגדל? כי השכל לא מסוגל להבין שיש דבר כזה, אז הוא שוחט את זה. אז א', ב', דבר ראשון, יש לך חלום? בוא תעבור פה סדרת חינוך אצל הפילוסוף, ובוא תראה איך המלך מתמודד עם הפילוסוף, ואומר לו, תשמע רבנו, השכל שלך מדהים, לא רלוונטי בכלל למה שאני מחפש. לא כי אתה לא חכם, אתה טיפש. אתה מאוד חכם, מאוד חכם. ודווקא בגלל שאתה חכם, אתה יוצר פה בעיה עצומה. אתה שוחט את העומקים של החיים. וממילא את זה אני לא מחפש, כי יש לי חלום, ואני מאמין בעולם הפנימי שלי, ואני מאמין שאיש רוצה להתחתן עם אישה, כי אני איש. ואני מאמינה שאישה רוצה להתחתן עם איש, כי אני אישה, זה מה שאני חווה. אולי זה לא הגיוני, אולי זה באמת לא מובן, ויש המון מחקרים. יכול להיות, יכול להיות. אבל גם יכול להיות שהאינטואיציה שלי לא טועה. כי זה לא אינטואיציה שלי. 5,000 שנה אנשים חיו ככה, הם לא טיפשים. הם לא אנשים עזויים, לא אנשים פרימיטיביים. זה הגייבה של הפילוסופיה חושבת שאם זה לא הגיוני, אז אפשר להגיד, בוא עושים איזה איקס. זה המודלים הישנים של המשפחה. וממילא הם יכולים להגיד מה שהם רוצים להגיד. אז זה א' ב' בכוזרי. דבר ראשון, בוא נבין איך השכל שלנו עובד, ובוא נמקם אותו במקום האמיתי. בוא נקשיב לחיים, לעומקים של החיים עם השכל, ואז ממילא נצליח להגיע לאף שאנחנו רוצים להגיע. אז שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, ובואו נראה מתי פעם הבאה, בואו נראה, הלוואי שאחרי החגים. כל טוב.